ברוכים הבאים לפודקאסט Why Now, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ומזמינים אתכם להיכנס לקהילת הפייסבוק שלנו ולאינסטגרם ולקבוצת הכושר Y Fitness. היום אנחנו ממשיכים עם חלקו השני והאחרון של צמד פרקי הלייב שלנו בנושא קופות גמל להשקעה בשיתוף פעולה מיוחד עם טרפז פיננסים. אז יאללה, תהנו. אנחנו שמחים שאתם מצטרפים ללייב השני עם טרפז פיננסים בנושא קופות גמל להשקעה, שאלות תשובות, נדבר קצת על פנסיה ועל קרנות השתלמות ועל למה כדאי בכלל להיכנס לקופות גמל, איך בודקים מה קופת גמל המשתלמת ביותר, מה היתרונות, איך זה בכלל התחיל. אז בואו נעשה סקירה קצרה ואני חייבת את הסדרת ותתחיל.
ואני אשמח קודם כל שתציגו את עצמכם, את מי כבר מכירים?
יובל אליעזר, מתכנן פיננסי ופנסיוני. האמת שמגיע בכלל משטראוס, אחרי 20 שנה בשטראוס, לפני כשנתיים, הפכתי להיות מתכנן פיננסי ופנסיוני. שמח להיות איתך.
מעולה, מעולה, מעולה. אז באמת בשבועיים האחרונים, מאז שהתחלנו את המבצע הזה, נרשמו המון אנשים לקופות גמל להשקעה בקהילה שלנו, וזה אחד הדברים שיותר מרגשים לפחות אותי, ואני בטוח שגם את רותם, לראות יותר ויותר אנשים בדור שלנו, מתחילים להבין את החשיבות של השקעות בגיל צעיר, של להיכנס לעולם הזה, ולאור השאלות שהגיעו מכם מהקהילה, החלטנו לחלק לשני לייבים שונים, לייב אחד שייתן לכם את הבריף הכללי, על מה זה קופות גמל להשקעה, ומה היתרונות והחסרונות, ולמה כן ולמה לא, והלייב היום, שהוא בעצם הלייב השני, שיעסוק בשאלות שאתם שאלתם אותנו, הן בפרטי, הן באינסטגרם, בפייסבוק, ואנחנו רוצים לענות לכם עליהן, כי יש לנו כמה אנשים שכן רצו להיכנס למבצע הזה, אבל לא ידעו, לא היו בטוחים, לא היו סגורים, והיו כמה שאלות שחזרו על עצמן. אז אנחנו היום גם נדבר על השאלות האלו, ונתעסק בהן, ונראה לי נתחיל.
יאללה.
אני חושב שעל מנת בעצם להבין בעצם האם כדאי להשקיע בקופות הגמל להשקעה, חשוב לדעת בכלל למה הם הוקמו, למה אנחנו צריכים בכלל קופות גמל להשקעה. קופות הגמל להשקעה, אם אנחנו הולכים קצת להיסטוריה, קופות הגמל להשקעה הוקמו בסוף 2016, מתוך מטרה של משרד האוצר לעודד אותנו, אותי ואתכם, להשקיע כספים ובעצם לחסוך, ועל ידי כך להקטין את התלות שלנו על גבי המדינה, מתוך ההנחה שאם יהיו לנו חסכונות, בעצם התלות שלנו במשרדי הממשלה, כמו משרד הרווחה, ביטוח לאומי וכולי הקטנו, ולכן בעצם הקימו את קופות הגמל להשקעה. איך בעצם יגרמו לנו להשקיע בקופות הגמל להשקעה? יצרו מוצר שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי, נתנו לו המון המון יתרונות לעומת חסכונות שאנחנו מכירים היום. כמו לדוגמה, מבחר מאוד מאוד גדול של בתי השקעות, קראו לכל בתי השקעות שקיימים היום לבוא ובעצם לפתוח מסלולים בקופות הגמל. נוצר מצב שלנו, יש המון המון בחירה, בין אם זה מסלול עם סיכון גבוה, בין אם זה מסלול עם סיכון יותר נמוך, יש קרוב ל-16 מסלולים שונים, שבהם אנחנו יכולים לבחור להשקיע. דמי ניהול מאוד מאוד נמוכים, לעומת אלטרנטיבות אחרות של חיסכון, אפשרויות של מעבר, בין קופה לקופה ללא אירוע מס, נזילות, אנחנו יכולים לקחת את הכסף מתי שאנחנו רואים לנכון, ולהוציא אותו בחזרה לחשבון הבנק שלנו, וללכת להתפרע באיזה טיול, או רכב, או כל דבר אחר. צ'ופר אחרון וחשוב לציין, במידה ואנחנו מחליטים לקחת את החיסכון הזה לטווח רחוק, לגיל 60 ומעלה, ולהחליט שאנחנו רוצים אותו כקצבה ולא כסכום עוני חד פעמי, יש לנו אפשרות לקחת את זה קצבה ללא שקל אחד מס. לא משנה מה נקבל מקרן הפנסיה, מביטוח לאומי או כל גוף אחר, אנחנו נקבל מזה קצבה ללא שקל אחד מס, וזה מחשבה לטווח רחוק, אמנם אולי אפילו רחוק מאוד, אבל זו מחשבה שהיא מאוד מאוד חכמה עבורנו, כאלטרנטיבה לייצר לעצמנו פנסיה נוספת. כמובן שפה הריבית דריבית עובדת נפלא, וזה יתרון נוסף.
אוקיי, אז קודם כל תודה, וזה נשמע נפלא, אבל כל הזמן אומרים לנו כמה זה נהדר וכמה זה חשוב, ואני גם מייצגת ככה את הכל שפחות, שבאמת אני עושה גם את צעדיי הראשונים בשוק ההון, ובכלל בהשקעות, בגמל, בכל העולמות האלה שאנחנו משחקים על כסף ומשקיעים. מה למעשה אנחנו משלמים לכל הטוב הזה, עבור כל הטוב הזה, כמה אנחנו משלמים, איך זה עובד, האם אני משלמת גם ליועץ פנסיוני, גם לקופה עצמה, האם גוזרים עליי קופה כל חודש, איך זה עובד?
אני אסביר בשבילך. קודם כל, עולם הכספים והניהול הפיננסי מתחלק לכמה עולמות. יש את העולם שאנחנו מכירים אותו כעולם הבנקאי, יש את העולם החוץ-בנקאי, יש את חברות הביטוח, יש את בתי ההשקעות, ובעצם אף אחד מהם לא עובד לשם שמיים. אותם גורמים מייצרים מוצרים פיננסיים, בין אם זה קופות גמל להשקעה, קרנות נאמנות, חסכונות מסוימים, תעודות צה"ל, קרנות צה"ל וכן הלאה. ותמורת המוצרים הללו, הם גובים דמי ניהול. דמי ניהול מתחלקים בעולם הזה לכמה וכמה היבטים. יש דמי ניהול, שאנחנו קוראים דמי ניהול על החזקת החשבון, שמוכר יותר בשם דמי משמרת או דמי שמירה, קיים בעיקר בבנקים, עוד עמלה מתקופת הבריטים שהיה שומר, הייתה כספת, היו ניירות ערך, ממש ניירות, שומר היה שומר על הכספת וכן הלאה. אין לנו לא שומר, לא כספת ולא ניירות ערך, אבל העמלה ברוך השם נשארה. את זה אנחנו רואים בעיקר בעולמות הבנקאיים. מעבר לכך יש לנו עמלות פעולה, קנייה, מכירה, עובר ושב וכן הלאה. גם את זה אנחנו רואים בעיקר בעולמות הטרייד ועולמות חברי הבורסה, הבנקים למיניהם, לכל פעולה של קנייה, לכל פעולה של מכירה. בעולם החוץ-בנקאי, בעיקר קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וכיוצא באלה, ישנן שני סוגים של עמלות. או דמי ניהול מהצבירה שוטפת, מהסכום המנוהל, הפקד את 100,000 שקלים, יקחו אחוז מסוים לשנה, דמי ניהול תמיד מקובים באחוזים לשנה.
כלומר, אם שמתי לחצי שנה?
אז חצי, אז... אם לדוגמה, הפקד את 100,000 שקלים, ודמי ניהול לטובת הדיון הם אחוז.
אוקיי.
1,000 שקלים בשנה, ילכו את דמי ניהול.
ואם יצאתי, החזירו לי.
לא לקחו לך מראש. חודש בחודשו גובים את החלק היחסי.
אוקיי.
האינטרס בעצם, גם של הגוף המנהל, בית ההשקעות, חברת הביטוח, whatever, הוא שהסכום שנוהל יהיה גבוה ככל שניתן. הסכום הזה יכול לגדול באחד משני אופנים. או שתפקיד יהיה עוד כסף, או שהתשואה תלך ותגדל והסכום המנוהל יהיה גדול יותר. מה האינטרס של הגוף שמנהל את הכסף, שהכסף שהפקדת אצלם יגדל ככל שניתן, וישב אצלם לתקופת זמן ארוכה ככל שניתן.
אוקיי, ואם אני עושה את זה עם יועץ פנסיוני, אז גם הוא מקבל?
עוד רגע לגבי יועץ פנסיוני. בנוסף לעמלה הזו, ישנה בחלק מהמכשירי ההשקעה, עמלה בגין ההפקדה. בדרך כלל אנחנו רואים את זה בעולמות הפנסיונים, פנסיה, ביטוחי מנהלים, לפעמים קופות גמל, לא נהוג ולא קיים בקופות גמל להשקעה, בפוליסות חיסכון, בקרנות השתלמות וכן הלאה. לגבי היועץ, המשווק, הסוכן או כל גורם שבעצם נותן שירות בדרך. הגורמים הללו מתפרנסים מאחד משני אופנים. או מסחר טרחה ישיר שאת משלמת אליהם באופן ישיר. או כחלק, אני מדגיש את המילה חלק, מדמי הניהול המשולמים. כלומר, אם בדוגמה שלנו הפקדת 100,000 שקלים, שילמת דמי ניהול של אחוז, מתוך אותו אחוז, אותו גורם, מייעץ, משווק, סוכן, מי שלא יהיה, יקבל את חלקו. לא בנוסף, מתוך. החל מאפריל 2017, נותק הקשר בין גובה דמי הניהול שעד כלקוחה משלמת, לעמלה שיגבה אותו גורם משווק, סוכן, מייעץ. בשל העובדה הזאת, היום למרבית הגורמים המשווקים, אין אינטרס שתשלמי הרבה, להפך, יש להם אינטרס שתשלמי פחות. כי אם תשלמי פחות, תהיה מרוצה, תהיה מרוצה, תישאר אצלם יותר זמן, תישאר אצלם יותר זמן, הם ייהנו מדמי ניהול על סכום שהולך וגדל לאורך זמן, וכולם שמחים מהעסקה. אם לא תהיה בגוף שמתאים לך, במסלול שמתאים לך, אתה עזבי גם את הגוף והמסלול, וייתכן שגם את אותו סוכן, יועץ, משווק ככל שיהיה. למה אני מדגיש את שלושתם? כי אנחנו רואים, נכון להיום, שלושה גורמים. סוכני ביטוח, בעלי רישיון סוכן ביטוח, יועצים שתפקידם הוא רק לייעץ אבל לא לבצע, והם משווקים שהם בדרך כלל עובדים שכירים של גוף השקעות או ביטוח כזה או אחר. זה בעצם ההיבט. רובם ככולם מקבלים את עמלתם מתוך דמי הניהול.
לא מהלקוח?
כן ממך, אבל לא בנוסף על דמי הניהול.
לא בנוסף, כלומר anyway אני משלמת the same.
נכון. לאחרונה גיליתי שגם כשאקבל את הפנסיה כקצבה, אשלם מס מעל סכום מסוים. בקופת גמל זה שונה?
בואו ננסה רגע לעשות סדר, ויובל, אני אשמח שתשלים אותי. קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, כולם מגיעים מאותו שורש, מאותו בסיס. הבסיס של כל העולם הפנסיוני הוא מוצר חיסכון אחד, שנקרא קופת גמל. קרן פנסיה היא קופת גמל לרכיבי ביטוח. ביטוח מנהלים הוא קופת גמל עם רכיבי ביטוח, דומים אבל קצת שונים מקרן פנסיה. קופת הגמל היא חיסכון בלבד, אין לו שום ביטוח. כלומר, אדם התחיל לעבוד, הפקיד סכום מסוים בדרך כלל כנגזרת מהשכר שלו, לרוב מגיעים לממוצע של 20-21 אחוזים העובד והמעסיק, 6 אחוז העובד, 6.5 המעסיק, ועוד בין 6-8.3 אחוז פיצויים. כל הסך הזה מגיע לבערך 20 אחוזים שמופקדים לקופת הגמל. אם הלקוח בחר, החוסך בחר בקופת גמל, יש לו רק חיסכון. יכול להיות שהפקיד פעם אחת, נניח והוא מרוויח 10,000 שקלים, 20 אחוזים, 2,000 שקלים. הפקיד חודש, חודשיים, שלושה, קם בבוקר, עבר את הכביש, בא המשאית לקחה אותו. מה הוא משאיר אחריו? 6,000 שקלים, 3 הפקדות. קופת גמל מכילה רק חיסכון. היה אל אותו אדם, מאן דהוא, הייתה קרן פנסיה. קרן פנסיה בשם הגנרי שלה, היא קופת גמל המוכרת כקופת ביטוח עם הערבות הדדית. כל הכללה הזאת בעצם באה להגיד שיש קופת גמל של חיסכון, אבל שקונה גם בדרך ביטוח. איזה ביטוח? שני סוגי ביטוח. ביטוח למקרה פטירה, ביטוח חיים, או שנקרא ביטוח שארי, וביטוח לאובדן כושר עבודה, למקרה שאדם לא יכול להביא. בעצם קרן פנסיה מייצרת לנו חיסכון ומגדרת לנו את יכולת ההכנסה. מגדרת לנו ולמשפחה. אם אותו אדם, אחרי 3 הפקדות, הלך לעולם, ונאמר ואותו אדם היה נשוי עם 2 ילדים, אוקיי? לא משאיר אחריו רק 6,000 שקלים, הוא משאיר אחריו 60% מהשכר שלו, כלומר 6,000 שקלים, כל חודש לאלמנה, ועוד 40% לילדים עד גיל 21. זאת אומרת שיכול להיות שהפקיד את אותן 3 הפקדות, בקופת גמל ישאיר אחריו משפחה שלמה עם 6,000 שקלים, וקרן פנסיה משאיר אחריו שכר מלא לכל החיים, לפחות עד גיל 21 של הילדים, והאלמנה לאורך כל חייה. זאת אומרת שקרן פנסיה יכולה לאפשר לנו לא רק את החיסכון לגיל הפרישה, אלא גם את הגידור סיכונים במקרה פטירה. היה ואותו אדם עבר את הכביש ועברה אותו משאית ו... לקחה רק חצי ממנו, תשלם לו קרן הפנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה, 75% משכרו, כלומר 7,500 שקלים, כל הזמן שהוא נמצא באובדן כושר עבודה. עכשיו רק נדגיש שאובדן כושר עבודה זה לא נחתך טיפי פלקט באצבע ולא מצליח להקליד כמה ימים, אלא זה מצב שבן אדם באמת לא יכול לעבוד, כי הוא באובדן כושר עבודה יחסית מלא. אז קופת גמל היא החיסכון, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים הם חיסכון עם רכיב ביטוחי עליו. לרוב קרן פנסיה אגב הרבה יותר זולה מקופת גמל, אם מישהו מנסה לחסוך עוד כמה שברירי אחוזים, דווקא בקרן פנסיה סבירות גדולה שהוא ירוויח יותר מבחינת דמי ניהול, ירוויח יותר במונחי תשואה וגם יקבל יותר במונחי ביטוח.
אז למה לא כולנו עושים את זה?
כי לא כולנו יודעים את זה.
אז רגע, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, ואני
לא שואלת כמות שאלות. דרך אגב, השאלה ששאלנו עכשיו, גם מה שהוא שאל, זה... שהוא אומר מהביטוח, מהשקל, סליחה, פנסיה, מהשקל הראשון הוא משלם מס. הוא שואל האם קופת גמל זה שונה או בכלל האם זה בכלל קיים, השקל הראשון.
ברגע שאתה יוצא בעצם לפנסיה, יש לך סכום מסוים שפטור בעצם ממס, בין אם זה קופת גמל ובין אם זה קרן פנסיה. ברגע שאתה עובר את התקרה הזאת, אז בעצם אתה מתחיל לשלם מס. מבחינת המיסוי, המיסוי הוא זהה, אוקיי? העניין הוא מה כל קופה בעצם נותנת לך. יש כאלו שיבואו ויגידו, אני בן אדם ערירי, אין לי משפחה, אני לא צריך פנסיית שארים, וגם אובדן כושר עבודה לא מעניין אותי. ואני מעוניין שהכל ילך לחיסכון טהור. אז כן, יש לו אפשרות להפקיד למוצר פנסיוני, שהוא נטו חיסכון. יש לזה חסרונות, בדמות דמי ניהול עליהם, כמו שאמר מיקי, מעט יותר גבוהים, וחסרונות נוספים. ויש כאלה שיעדיפו את קרן הפנסיה עם כל ההגנות שמתלבות לקרן הפנסיה. אני חושב שבשביל לבחור דבר כזה בצורה נכונה, חייבים מישהו שמבין בנושא, כמו בעצם יועץ או סוכן פנסיוני, שמלווה אותך ומדגיש לך את היתרונות ואת החסרונות, כי זה משהו יותר עמוק. חיסכון פנסיוני הוא בעצם החיסכון הכי גדול של החיים שלנו. לרוב, ברוב המקרים.
כן.
ולכן בעצם, לפני שבוחרים אותו, חשוב מאוד לדעת איזה מוצר אנחנו בוחרים, מה המשמעות של המוצר, כיוון שההפרשים הם דרמטיים, אנחנו יכולים לצאת עם קצבה שלפעמים אלפי שקלים יותר, רק בגלל שעשינו החלטה נכונה וגם הפוך. ולכן בעצם חשוב שמישהו בלתי תלוי ילווה אותך וינחה אותך בעצם באיזה מוצר אתה בוחר.
אבל אתה יודע לדייק מה ההבדל, כשאתם אומרים קרן פנסיה, זו הקרן שאליה אנחנו מפרישים כל חודש מטעם העבודה?
מפרישים בשירותים. אנחנו מפקידים.
מפקידים. אבל אתה מדבר על הקרן הזו, או שאתה מדבר על גמל
שהוא
בשם של פנסיה? אוקיי.
בעצם כל עולם החיסכון הפנסיוני, בין אם זה קופת גמל, בין אם זה קרן פנסיה, בין אם זה ביטוח מנהלים, הם תלות, כל עוד העובד הוא שכיר, בקשרי עבודה שלו כעובד עם המעסיק שלו.
באתי, ואז אפשר לבחור.
אפשר לבחור נכון להיום איזה קופה אני רוצה, איזה קרן אני רוצה, איזה פוליסה אני רוצה, איזה סוכן אני רוצה. למעסיק נכון להיום ב-2021 אין סי. הוא לא אומר, אנחנו עובדים עם יהודה ביטוחים, יהודה ביטוחים עובד רק עם חברת X, כל עובדי הארגון שלנו עובדים עם X, בגלל יהודה ביטוחים, אין יותר. כל אדם היום כשמתחיל לעבוד מקבל בהסכם העבודה שלו באחד מיני הדפים השונים, איזשהו עמוד, תגיד לנו איך אתה רוצה שנפקיד לך. אלו התנאים שמגיעים לך, 6% ירדו ממך, 6.5% מאיתנו ועוד כך וכך פיצויים, אם יש קרן השתלמות, גם אין אחד, תגיד לנו לאן אתה רוצה, אנחנו כבר לא מתעסקים עם זה. אתה תגיד לנו, אתה העובד.
אז זה חשוב. זה חשוב לשים לב שאנחנו בוחרים, כי מרבית האנשים בקהילה שלנו, ופנו אליי גם בפרטי על זה, שתדע, ואנשים שואלים ואומרים, רגע, אבל זה לא שלי, זה משהו שקורה, זה נשגב ממני, זה פשוט קורה, אני, זה קורה עם העבודה.
זה נושא מאוד חשוב, אנחנו במיוחד גם נעשה על זה פרקים בפודקאסט, במיוחד על פנסיות, ועל כל הדמי ניהול מצבירה, ודמי ניהול מהפקדה, ואיך בוחרים את המסלול הנכון לי, והחשיבות של דמי ניהול, ואיך מסתכלים על תשואות, ואיך מוכרים בעצם את הכלי הנכון בשבילי, וזה נושא בפני עצמו, אחד החשובים, כמו שעכשיו ציינת, החיסכון הכי גדול שיש לנו בחיים, אז לגמרי אנחנו ניתן לזה את הדגש.
אני רוצה להוסיף רק משפט בפני השאלה הבאה, למה שאמר יובל. זה לא זבנג וגמרנו. עשינו פעם אחת תכנון פנסיוני פיננסי טוב, זה לא שסיימנו לכל החיים. כי דברים משתנים בחיים, יכול להיות שהתחלתי כרווק, ואין לי אחריות, אין לי שערים, אין לי כלום. דקה אחרי שיצאתי מהסוכן ביטוח שלי, או מהיועץ פנסיוני, הכרתי את אהבת חיי, חודשיים אחרי זה התחתנו, יצא במקרה, 7 חודשים, את אחותו, יצא במקרה 7 חודשים אחרי, יש ילדים. כל המודל שבניתי כבר לא רלוונטי. פתאום יש לי אחריות על ילדים, פתאום יש לי אולי משכנתא, פתאום יש לי בת זוג או בן זוג וכן הלאה. ובעצם הדבר הזה משתנה, ולכן לא רק שחשוב לתכנן נכון, חשוב לשבת עם אותו גורם שמלווה אתכם, אחת לשנה, שנתיים, שלוש לכל היותר,
כן.
לדייק.
כן.
לעשות פיין טיונינג על אוקיי, איפה היינו, איפה אנחנו בקדימה.
בדיוק. יאללה, בואים דוגות שאלה.
שאלה.
עוד 3 שאלות. על הנענן.
על הנענן.
אוקיי. מה הדרך הכי נכונה להעביר 40,000 שקלים ששוכבים אצלי בפקם ללא רווח בבנק ישירות לקופת גמל? וקצת הסברים על ההבדלים בין קופות הגמל השונות.
אוקיי. האמת, התהליך הוא מאוד מאוד פשוט. ברגע שפותחים קופת גמל ומלווה אותך סוכן, אז בעצם הסוכן שואל אותך כמה שאלות מכוונות על מנת בעצם למצוא עבורך ולהמליץ לך עבורך לקופה הנכונה. בדרך כלל בעצם ההמלצה היא בהתאם לאופק ההשקעה, כלומר, לכמה זמן אתה מתכנן בעצם להשקיע, במידה ואופק ההשקעה הוא ארוך, אז אפשר ללכת לכיוונים שהם יותר מנייתיים, כך אנחנו בעצם מגדילים את הסיכון, אבל מצד שני גם מגדילים את האופציה להרוויח יותר, וכנ"ל גם הפוך, כמובן, אם אופציה ההשקעה היא קצרה יותר, אז כמובן שהאפיקים יהיו יותר סולידיים. לאחר שבעצם גידרנו ומצאנו את הקופה, שאנחנו מעוניינים להשקיע, שבעצם מה שמעניין אותנו בבחירה של הקופה זה שתי דברים עיקריים. האחד זה דמי ניהול, שיהיו כמה שיותר נמוכים. שניים, למצוא את הקופה שתיתן לנו בעצם באותו מסלול שבחרנו את התשואה הכי גבוהה. בדרך כלל אנחנו בוחרים אחת משלושת הראשונות המובילות, בדרך כלל אלו 3 שהן די קבועות במהלך השנים, הן רק מחליפות דירוג, השלישי עובר להיות השני, הראשון הופך להיות השני וכו'. ואנחנו צריכים למצוא את האיזון בין שניהם, ובהתאם לזה לבסס את הבחירה. אחרי שבעצם ביצענו את זה, אנחנו בעצם מקימים עבור הלקוח את הקופה, וברגע שהקופה בעצם מוקמת, אנחנו מבצעים את העברה בנקאית, דרך כלל אנחנו עושים את זה גם ביחד, זאת אומרת, אחרי שהלקוח מאשר את הקמת הקופה, אנחנו מבצעים העברה בנקאית, כמובן שהעברה מבוצעת לקופה עצמה, ואנחנו מעבירים את הכל ככית אחד להקמת הקופה. הקמת הקופה לוקחת כמספר ימים, עד כשבוע, שבועיים לכל היותר, בהתאם ללחץ של הקופה, ולאחר מכן בעצם אפשר לראות את הנתונים של הקופה באתר, באזור האישי שלך, אתה יכול לראות בעצם את כל הפרטים הרלוונטיים, בין אם זה המסלול, בין אם זה הצבירות, צועות, או כל פרט אחר.
אני רק יוסיף שלכל קופה, ב-99% מהגופים, יש מספר חשבון יהודי, כלומר, העברה בנקאית היא הסמכתא הכי קובעת, שבה רואים איזה סכום עבר, באיזה תאריך, מאיזה חשבון ולאיזה חשבון. כך שגם אם לוקח שבוע, שבועיים, שלושה, יום הערך, כלומר היום שבו מתחילים לצבור את התשואות, והכסף מתחיל לעבוד ולהיות מושקע, נקבע על פי הסמכתא. אבל זה הגורם הכי קריטי, הכי רלוונטי והכי חשוב, מעבר לכל המסמכולוגיה של החתימות, ביום שבה בוצע העברה, יום למחרת מתחיל הכסף לצבור ערך. גם אם לא רואים את הקופה עכשיו שבועיים, כי היה סוף שנה, כי אלף וכת סיבות.
זה באמת מה שקורה, מה שאנחנו עושים, זה המבצע בעצם שיצאנו איתו בקהילה שלנו, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. גם מצאנו את קופות הגמל שהראו את התשואות הכי גבוהות שהיו בזמן האחרון, בשנים האחרונות, גם הבאנו במיוחד לקהילה את המבצע בדמי ניהול שדיברנו עליהם, גם בקהילה, וגם ברגע שמשאירים פרטים, אז אנחנו, אתם מגיעים ומתקשרים אליכם מתרפז, ולוקחים אתכם כל השלבים שצריך כדי לפתוח את קופת הגמל. אז אם עדיין לא שמעתם על המבצע הזה דרך אגב, אז זה קיים וזה בקהילה ואנחנו נפרסם את זה, אבל לגמרי לקחנו את הדברים שציינת כאן עכשיו, והמטרה היא בסוף לתת מוצר כמה שיותר טוב לדור שלנו.
ופשוט. זה בדיוק משהו שאלו, איך אני יכול לעשות את זה בדרך הכי פשוטה? הכי פשוטה זה להרים את הטלפון, להגיד, היי, קופת גמל יקרה, אני רוצה לפתוח.
עולה של פרטים, בלינק שלנו, ופשוט נקשר אליכם.
והשאלה השנייה ששאלו היא, איך אני יכולה לעשות את ההשוואה? איך אני בודקת באמת מה הקופה? דיברתם על שלוש הקופות המובילות, אבל הרי אני צריכה להשוות את המסלולים, כי המסלולים זה שונים, אני צריכה להשוות, אז איך אני מוצאת ההשוואות, איך אני עושה את זה?
אז יש כמה וכמה אפשרויות, הגורם הפורמלי אובייקטיבי ביותר נקרא לו, הוא אתר הגמלנט של משרד האוצר, פשוט להקליד בגוגל בעברית או באנגלית גמלנט, לשים לב שאתם לא נופלים באחת מהמודעות או הפרסומות, זה אתר של משרד האוצר, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שם אפשר ללכת או לרובריקה ולבחור את כל קופות הגמל להשקעה, או לבחור קופות ספציפיות, בין אם זה על ידי השם שלהם, או בין אם זה על ידי שנקרא מספר מס הכנסה שלהם, או קוד שלהם. כל קופה יש מספר סידורים משלו, השם ידע לזהות. אם אנחנו מסתכלים על כל הקופות, מן הסתם יהיו כאלה שיניבו יותר וכאלה שיניבו פחות, לא כי אחת בהכרח טובה יותר מהשנייה, אלא כי אחת במסלול השקעה אחר מהשנייה. מן הסתם בשנים טובות יותר, הקופות המנייתיות יהיו יותר רווחיות, מאלו האגחיות. ולכן חשוב להשוות תפוחים לתפוחים, עגבניות לעגבניות. ואם אתם מתעניינים ברמת סיכון גבוהה, כן נכון יהיה להשוות את קופות הגמל במסלולים המנייתיים. ואם אתם מתעניינים ברמות סיכון בינוניות, אפשר לחפש קופות שמוגדרות תחת המסלול הכללי. המסלול הכללי עומד היום על בערך 30-40% במניות, היתרה או באיגרות חוב או בנכסים אלטרנטיביים שמאזנים קצת את הסיכון. ואם אתם מחפשים סיכון יותר נמוך, אז יותר רכיב אג"חי, אם זה ללא מניות בכלל, או עד 10-20% במניות, כל אחד לפי טעמו, כמובן שמי שייצור איתנו קשר נדע לעזור לו ולהתאים יחד איתו את הפתרון הרלוונטי, בין אם זה בחברות שבהטבה ובמבצע כרגע, ובין אם בכל החברות שבשוק. אבל רשות שוק ההון נתנה בעצם כלי שקיים כבר עוד מעט עשור, כדי לאפשר לציבור הרחב לבדוק ולהשוות. הנתונים מתעדכנים אחת לחודש, עד ה-21 לכל חודש. מכל הקופות בצורה מסודרת, אפשר גם לראות בפנים את האפיקים העיקריים של אותה קופה, אפשר להשוות בין קופות שונות, וזה מוביל אותנו לנקודה שהעלינו מקודם, על האם תשואות העבר הם הפתרון? שאלת מיליון הדולר, בעצם בשוק ההון, בשווקים הפיננסיים, אנחנו תמיד מנסים לחזות את העתיד, רק שלצערנו יש לנו בעיקר נתוני העבר. אז האם זה הכלי הכי טוב? לא. האם זה הכלי העיקרי? לצערנו כן. האם כל מי שהיה ראשון בשנים הקודמות בהכרח יהיה ראשון בשנים הבאות? לא. פה בדיוק החוכמה לנסות ולהבין ולהכיר קצת יותר את איך שוק ההון עובד, איזה גוף פועל באיזו אסטרטגיה, מי לוקח יותר סיכונים, מי פחות סיכונים, האם מתאים לנו סיכון גבוה יותר או נמוך יותר, ולנסות לעשות את האדפטציות. אם תמיד נרדוף אחרי הכוכב התורן, בהכרח נמצא את עצמנו באחד משתיים, או במרדף תמידי, או באכזבה תמידית. כי בדרך כלל, הכוכב התורן הוא כוכב כי הוא עלה באותה שנה, או באותם שנתיים. אם הוא כוכב תמידי, למה צריך את כל שאר השוק? איפה זה משתנה? יש אחד טוב וכל השאר לא. אז בשנה האחרונה, בית ההשקעות מור, היה אחד מהמצוינים וצור פנומנליות. שנה לפני כן היה את אלטשולר שחר, שנה לפני כן ילין לפידות, אנליסט נכנס בראש הטבלה כרגע, כלל נכנסים בראש הטבלה, הנתונים מתחלפים בין היתר ובעיקר בגלל הרכבי ההשקעה. אם כולם היום מחזיקים אותו דבר, כולם היום נראים אותו דבר. ולכן אין בהכרח יכולת רק על בסיס נתוני העבר לקבל החלטות, אבל כן, זהו אחד הכלים היותר מדויקים שקיימים לנו.
שאת זה אני יכולה לראות באתר שציינת, גם שנים אחורה.
גם שנים אחורה, עד 2004.
חשוב לומר שזה בעצם לא אתר היחיד, יש עוד מגוון רחב של אתרים, אבל זה האתר הרשמי של רשות שוק ההון.
כולם מבוססים עליו.
וכולם מבוססים עליו.
אוקיי, זו תשובה מעולה, כי הרבה
שאלו על זה. אוקיי, כמה פותח ויש? שלוש שאלות. אוקיי, סבבה, זה אותם שאלות. סבבה, אז דיברנו על הדלים בין הקופות, דיברנו על דרך הנכונה להעביר 40,000 שקלים, ו... דיברנו על השאלה הראשונה, בסדר גמור, יש לנו עוד כמה שאלות שרשמנו לעצמנו
okay, מהקהילה. אז שאלו הרבה גם בפרטי, וזו שאלה שחשוב לי שתנסו לדייק, כי בסוף אנחנו מדברים פה על דור הוואי, אוקיי, okay, זה דור, כמו שאנחנו כבר יודעים, הכל אינסטנט, דברים קורים מהר, פתאום נפתחים השמיים, אנחנו רוצים לטוס, ופתאום חתונה בילדים שיצאת מהיועץ, אתם זנים התאהבת, ותוך חודש אתה מתחתן. אז יש הרבה דברים כאלו בדור, והרבה שואלים, אוקיי, סבבה, אני מבין שזה חשוב, ואני מבינה, ואני אפריש, ואני אפקיד ונשים בצד, אבל כשאני נכנסת לקופת גמל להשקעה, ואני לא יודעת אם עוד שנתיים אני אצטרך את הכסף כי אני מתחתנת, כי ילדים, כי אני רוצה לעבור דירה, אז זה מאוד מאיים, כי אז אני שואלת את עצמי למה נכנסתי. אני עלולה להפסיד. אז פה נשאל את השאלה, אתה מדבר איתי על פעם בשנה לעשות אדפטציה והתאמות, אבל איך אני יכולה לתכנן קופת גמל אם אני לא יודעת שנתיים קדימה מה הולך לקרות?
אז אני חושב שהתשובה תמונה בפיזור סיכונים. אם יש לדוגמה, ציין פה אחד השואלים 40,000 שקלים. אני לא יודע למה כמה זמן אני צריך אותם. שנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר. הייתי עושה את חוק השלוש. מחלק את זה לשלושה טווחים. סכום קטן. כלומר, 10,000 שקלים לטווח ארוך, סכום דומה לטווח בינוני, ואת רוב הכסף לטווח הקצר. למה? כי אם אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, סביר להניח שבאיזשהו שלב יבוא איזשהו אינסטנט כזה שאני רוצה לעשות אותו עכשיו. ואם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו נצטרך כסף כאן ועכשיו, בואו נתייחס לזה שחלק לא קטן מהכסף, אנחנו צריכים אותו כאן ועכשיו. אז פחות או יותר, בין 30-50% מה... סכום שאנחנו לא יודעים למתי נצטרך אותו, הייתי מתייחס אליו כאילו נצטרך אותו בעוד שנה שנתיים. בין אם זה ברמות סיכון נמוכות יותר, חייב מאוד שיהיה נזיל, כלומר שאני יכול לפנות אותו בכל רגע נתון, חייב שיהיה בצורה שלא נועלת אותי לעוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, וכזה שאני יכול בכל רגע נתון לממש. הטווח הבינוני, 3-5 שנים קדימה, זה איזשהו משהו שאני יודע שאם אני אצטרך להקדים אותו, הוא שם, אז גם הוא, צריך שיהיה נזיל, גם הוא צריך שיהיה ברמת סיכון לא גבוהה מדי, אבל יכול להיות קצת יותר מהטווח הקצר. והיתרה, שחשבתי על הטווח הארוך, ההמלצה שלי היא לשכוח ממנו. אבל, מכיוון שהמציאות יותר חזקה מהכל, ברגע שפדינו את הטווח הקצר, הטווח הארוך הפך להיות הבינוני, הטווח הבינוני הפך להיות הקצר. כלומר, כמו שמשחקים בטטריס ומורידים שורה, אותו דבר. הורדנו שורה, מעולה, מחליפים תפקידים. הבינוני שינה את מסלולו והפך להיות טווח קצר, הארוך שינה מסלולה והפך לטווח בינוני. ייכנס עוד כסף, אין בעיה, נהפוך אותו לטווח הארוך.
אז איך אני אפקיד? איך יעשו ההפקדות כל חודש? שליש?
כן. אני היום יכול להגדיר בכל קופה, בכל קרן, בכל מסלול, שינהלו לי את הכסף בשלושה מסלולים שונים, וגם את ההפקדות שייכנסו. אני יכול להחליט לאיזה מהמסלולים אני רוצה שייכנסו, בין אם בחלק יחסי זה, בין אם שכל ההפקדות ייכנסו רק למסלול הזה. אני יכול היום בצורה מאוד פשוטה, בין אם כאדם פרטי, בין אם בעזרת בעל רישיון, לבחור איך לנתב את הכספים. וזה נכון שאנחנו לא יודעים, ודווקא מניסיוננו, כי קצת יותר זקנים, אנחנו דור X, מה שנקרא, בתור הזקנים שבחבורה, אנחנו יכולים להגיד לכם אחרי שראינו מאות אם לא אלפי לקוחות שעוברים בקודתו שלב של אני לא יודע, ואז הנה אני צריך, אתם לא מבינים כמה מהר כנראה כן תצטרכו את זה. ודווקא האינסטנטיות הזאת מצריכה משני זהירות. כמו שאם אני לא יודע באיזה רגע אני צריך לבלום, ככל שהגעתי ליעד, אז עדיף שאני אסע ליעד פשוט. בדיוק באותה...
יש לי הצעה כללית לדור ה-Y. לחסוך זה שריר שצריך לאמן, אוקיי? לא נולדים עם הרצון הזה לחסוך, כי הדבר הכי פשוט שהכסף יישב בבנק, אנחנו רואים אותו בעוש, קל מאוד לבזבז אותו, ללכת לקנות פה, ללכת לקנות שם. לחסוך צריך מאמץ, צריך פעולה אקטיבית. וזה שריר שעובדים עליו וזה יקל עלינו, אני מדבר מניסיון אישי גם, זה יקל מאוד מאוד על החיים במהלך הדרך. ברגע שאימנו את עצמנו להתחיל לחסוך, וזה לא חייב להיות בסכומים גדולים, אתם מסיימים את החודש ביתרה כלכלית בדרך כלל בפלוס, תקדישו סכום מסוים, זה יכול להיות 200, 300, 400, 500 שקלים, בהתאם ליכולת שלכם. תשימו את זה בקופת גמל להשקעה או במכשיר חיסכון כזה או אחר, ותאמנו את עצמכם לחסוך. זה יעזור לכם מאוד במהלך הדרך. גם כאן אורך הזמן בעצם מייצר לכם חסכונות מאוד מאוד משמעותיים למהלך הדרך שאתם תצטרכו אותם. במיוחד בגיל צעיר, אתם תתקלו במשברים כאלו ואחרים, לא בהכרח במשברים, גם יכול להיות דברים טובים, שאתם תצטרכו את הכסף הזה. והחסכונות האלו יעזרו לכם, וברגע שאתם תתרגלו לחסוך, הרבה דברים יהיו לכם הרבה יותר קלים במהלך הדרך.
אני רוצה להוסיף עוד בעניין בנושא הזה, ואני לגמרי מחזק את מה שאומר יובל, שכמו שבאימון טוב, ספורטאי מקצועי, מתי הוא מתאמן, בערב או בבוקר?
בבוקר.
נכון. ככה אנחנו חוסכים בתחילת החודש ולא בסופו. לא ממה שאולי יישאר, אלא קודם כל שמים בצד לעצמנו, ואז מסתדרים עמנו עם כל השאר. זאת אומרת, אם לא נמנע, אם לא ניתן לעצמנו את היכולת הזאת, אז אנחנו בעצם נחיה תמיד מהשאריות. אם נכריח את עצמנו, בראשון לחודש, או ביום קבלת המשכורת, בהוראת קבע, קחו את ה-200-300 שקלים, כמה שזה לא יהיה, לגמרי עובד.
שזה עוד פלוס אדיר, בקופת גמל, ההוראת קבע הזו, שכל פעם יורדת לי, ואני, עוד לפני שהתחלתי לבזבז, זה כבר נחסף.
יותר מזה, זה רחוק מעין. ואם זה רחוק מעין, זה גם בדרך כלל רחוק מהלב.
ומהכיס.
והדוגמה הכי יפה...
ומהקניון.
הדוגמה הכי יפה לזה הייתה ממש לפני שנה, אני לא שמתם לב, אנחנו באירוע היסטורי היום. מחר, זהו היום שבו התחילו הירידות החדות של משבר הקורונה לפני שנה. אנחנו חוגגים שנה ל-16 במרץ, 16 עד ה-24 היו הירידות הכי חדות במסגרת האירוע הזה שנקרא משבר הקורונה, היו עוד קצת לפני וקצת אחרי. אבל הנקודה שאני מתייחס אליה היא אחרת. בכל מכשירי החיסכון הבנקאים נקרא לזה, קרנות נאמנות, קרנות סל, ראינו בשבוע הזה, לפני שנה בדיוק, פדיונות אדירים, 40-50-60% מכספי הציבור נפדו, שהם היו בהיסטריה, פדו את מרבית החיסכונות הנזילים שלהם. מאידך במכשירים המקבילים, קופת גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, אותם מסלולי השקעה, אותם דמי ניהול. אתם יודעים כמה נפדו?
5%.
אפילו 3%. למה? כי היה צריך לעשות איזושהי פעולה אקטיבית, לדבר עם הסוכן שכנראה אמר לי, תקשיב, חכה שבוע זה יעבור, או לבצע עכשיו איזשהו פדיון, היו פדיונות, אבל מאוד 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 מינורי. ודווקא העובדה שזה שם, וזה לא לידי, ואני לא, יאללה, אני מוכר עכשיו, ודווקא ההבנה שהדור הוואי זה דור אינסטנט, אז התרופה נגד האינסטנטיות הזאת, זה את מה שאנחנו לא רוצים שיפול באינסטנט, להרחיק מאיתנו קצת. זה שלנו, זה נזיז, זה שם, אנחנו רואים את זה כל הזמן. אבל זה לא באנטר אחד נגמר, צריך 3 אנטרים, קוד, עוד 2 אנטרים, מייל, עוד אנטר,
וזה שם. כאילו, ואנחנו
כבר נהיה לנשבר אחד. עזוב, יעבור המשברים קודמים, עוד עכשיו עוד מייל, עזוב אותי מהמייל.
דרך אגב, מי שלא הוציא, מרוויח בגדול.
גם
חלק מהקופות, אם ניקח קופות גמל להשקעה שדיברנו עליהן, מסיימות בעצם שנה עם תשואה דו-ספרתית, וזו אחרי שנה של קורונה, עם כל הירידות שבעצם מיקי ציין, אז מי שהיה לו אורך נשימה, הרוויח בגדול.
וזה מה שאנחנו גם דיברנו לא מעט בפודקאסטים שלנו, כל מה שקשור לפסיכולוגיה של ההשקעות. זאת אומרת, אתה משקיע מגניב, יפה, מתי אתה יוצא, איך אתה מושפע מירידות בשוק, איך אתה מושפע מהפסדים. זה הרבה מאוד משחק, וציינו את זה גם באחד הפודקאסטים, שלדוגמה נתנו את הקורונה, שמי שבאמת חיכה, והיה סבלניות, המשבר של 2008 בזמנו שהיה ירידות מטורפות, ומי שחיכה, אומרים, וזה שחיכה, היום יש להם הרבה יותר כסף, זה שחיכה, שהיו סבלניים, ואצלנו, כמו שאתם אומרים, דור, אנחנו לא סבלניים, אנחנו רוצים את הכל כאן ועכשיו, ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעבוד עליהם, זה באמת עניין הסבלנות, וקופות גם על ההשקעה פותרים לנו הרבה מאוד מהדרך הזאת, מקצרים לנו את הדרך, כי עצם זה שזה באמת רחוק מאיתנו, זה פותר הרבה מאוד לחץ, שאתה פותח את האפליקציה של המניות ורואה את הכל ככה עולה יורד, זה פותר מאיתנו הרבה מאוד מהלחץ הזה. ואני חושב שזה, באופן אישי, אני יכול לומר שאני חושב שזה כלי מעולה, וזו הסיבה שהבאנו אותו לקהילה.
וגם שאין לנו משתמשים בו.
נכון.
שאין לנו קופות גמל, וגם זה, כי זה פשוט, נכון. זה לא מורכב, אני לא צריכה לחשוב הרבה, אני עושה הוראת קבע, זה, מאוד נוח לי לחסוך בצורה כזאת.
אני מאוד אוהב גם את המוצר בגלל הוורסטיליות שלו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני יכול להחליט אם אני רוצה הפקדה חד פעמית בשילוב של הוראת קבע, אני יכול להחליט שאני רוצה רק הוראת קבע, ואני יכול להחליט גם שאני רוצה הפקדה חד פעמית. אני יכול לשנות כל אחד מהדברים האלו במהלך הדרך. זאת אומרת שאם, סתם לדוגמה, החלטתי שאני רוצה הפקדה חד פעמית, ולאחר מכן אני החלטתי שאני רוצה לתגבר את זה בהוראת קבע, אני יכול פשוט מאוד להוסיף הוראת קבע. התחלתי בהוראת קבע והחלטתי שאני רוצה להפקיד עוד סכום חד פעמית במהלך הדרך, גם זה אפשרי. כל דבר שאני רוצה, יש אפשרות לעשות את זה בצורת הפקדות או הוראת קבע ולשחק עם זה, וזה מאוד מאוד מתאים לדור ה-Y, כיוון שדברים משתנים, וזה באמת, המוצר מתאים את עצמו בהתאם לרצונות שלנו, ואני חושב שזה פתרון נהדר.
סבבה, אז נודה למי שהצטרף אלינו, תודה לכם שככה באתם ונתתם מהידע שלכם, הקהילה שלנו, אנחנו ממש ממש בשבועות האחרונים במבצע שלנו, של קופות הגמל להשקעה, אז אם אתם חושבים, יש מישהו שאתם מכירים שיכול להתעניין בזה, שרוצה אפילו לשמור רק פרטים, אף אחד לא מחייב אתכם לפתוח שום דבר, רוצים רק לשמוע פרטים, אתם מוזמנים להיכנס לקהילה שלנו, ללחוץ על הלינק שפרסמנו, ואחד מנציגי טרפס פיננסי מתקשר אליכם, בלי התחייבות כמובן, הכל בסדר,
זה
שלכם.
וזה גם ייעוץ ממומחים, אני חושבת שזה באמת לא מובן מאליו שאתם יושבים כאן היום ומקדישים לקהילה, אנשים שעושים את זה עשור ושני עשורים, ובאמת נמצאים כאן כדי לתת מהידע שלהם בחינם לחבר'ה שלנו, לדור הצעיר שכל כך חשוב, באמת, אם אומרים לי את זה, אני כל פעם אומרת לשי, שאם אומרים לי את זה לפני עשור, אני חושבת שהייתי במקום אחר בתפיסה שלי, בהבנות שלי, בכסף שלי, אז לגמרי, אף פעם לא מאוחר ותמיד טוב להתחיל היום, אבל לא מובן מאליו שאתם כאן ואתם נותנים זמן וערך, וגם השיחות טלפון כשאתם נרשמים ומתקשרים פה, החבר'ה, זה לגמרי, זה לא מחייב אתכם בכלום, לא בכסף, לא בעלויות, אז גם זה לא מובן מאליו, אז באמת תודה, ואנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד מאוד. וזהו.
זהו, תודה רבה למי שהיה.
חג פסח שמח.
חג פסח שמח. אז יעלה לכם ההקלטה בקהילה, אתם מוזמנים להסתכל עליה שוב ושוב, ושוב ושוב. וזהו, ונתראה בפרק 20 של הפודקאסט.
נכון.
על ביטקוין.
על ביטקוין.
נושא מעניין.
יאללה.
ביי חברים.